כל הפסגה, רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.
שלום מיכל.
אהלן יוני, איזה כיף להיות פה.
מבין כל הסטטוסים שלך בחיים, איך להציג אותך בפן האישי?
קודם כל, אני אימא. אימא לשבעה מדהימים, מאתגרים, הכל מהכל, בנים, בנות, באמת, זכיתי, ואני מורה. מורה זה חלק הכי משמעותי בחיים שלי.
בפודקאסט הזה נדבר על שני הקצוות האלו, על ההורות ועל המורות, אם אפשר לקרוא לזה כך. אבל רגע לפני שאתם המאזינים, אנשי החינוך שהם לא הורים בורחים לנו, נזמן אתכם לטיול קצר של תובנות על הוראה שבאו מהורות, אבל לא מסתיימות שם. בהקשר של עולם החינוך, כיוון שאנחנו מורים, אז אני מניח שגם יש לך עיניים בגב, וגם כדאי שהמאזינים יקשיבו לנו כי זה יהיה במבחן.
כן? אז אני גם אגיד שאני כבר יודעת את החומר, ומי שלא רוצה, שלא יהיה פה. סתם, ממש ממש בצחוק. אין לי שום עיניים בגב, אין לי שום משפט כזה, כי בסוף כל אחד מאיתנו הוא מורה אחר, הוא בן אדם אחר, וזה מה שחשוב.
כל הפסגה, רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש יוני לוי. והפעם,
המורים שהיינו רוצים להיות. מיכל קרמי, אשת חינוך, מנחת הורים, מרצה בנושאי חינוך, משפחה, שיפור קשרים אישיים, מעבירה סדנאות, מפגשים לזוגות, להורים, ובכלל, מנהלת דף הפייסבוק לשפר באהבה, וכותבת תורי חינוך, מורה ואימא לשבעה.
וואי וואי, מזל שיש לי רק 24 שעות בשבעה ימים, אבל זה הכל,
זה המון.
כן.
אז שלום שוב, לפני שנגיע לעניין המרכזי, גם לי יש בבית כמה ילדים, לא כמו שלך, אין לי את המספרים שלך. אבל אני מניח שאם היו לי בעיות בהתגברות על התהליך של ההתבגרות שלהם, הייתי יכול לפנות אלייך, וזה הגיוני, כי את גם במשך השנים פיתחת את התחום הזה ולמדת אותו לעומק. אבל אנחנו פה בפודקאסט על חינוך. אז אני אשאל את השאלה שאני מניח שהרבה מאוד מהמאזינים שלנו שואלים את עצמם. מה הקשר בין הורות והוראה?
שאלה מעולה. אז יוני, אני אספר לך, ככה בחשיפה אישית, שיום אחד עמדתי מול כיתה, ופשוט הייתי מורה גרועה. ממש, באמת, אחת המורות הכי גרועות שיכולתי לחשוב, אף אחד לא ידע את זה, רק אני ידעתי שאני גרועה. והמחשבה שעברה לי בראש הייתה, שאם אני הייתי יודעת כאימא, שהמורה שעומדת פה ככה מרגישה, אני לא הייתי רוצה שאני אתקרב לילד שלה. וזה הקשר, כי כשאני נכנסת לכיתה בתור מורה, אני צריכה לחשוב שהילדים שלי יקבלו אותי, ואם אני לא ראויה לילדים שלי, אז אני לא ראויה לאף ילד ולאף תלמיד.
אז נתחיל עם לדעת מאיפה באת.
דע מאיפה באת.
נתחיל בהוראה. איך הגעת לזה?
וואי וואי, אני כבר לא זוכרת. אני כבר 18 שנים בהוראה, זה היה החלום שלי. אני זוכרת שבתור ילדה רציתי להיות מורה. לא יודעת מאיפה זה בא, אני לא יודעת אם זה קורה היום.
אבל לא גדל בבית שלו מורים?
לא, ההורים שלי לא היו מורים, אבל הייתי מדריכה בבני עקיבא. ותמיד הרגשתי שיש משהו חשוב שצריך להעביר הלאה. שלא יכול להיות שאנשים יעברו את היום שלהם וזה לא יהיה משמעותי להם. וזהו, והלכתי ללמוד פסיכולוגיה בשביל להיות מורה טובה. אני זוכרת שממש המרצים שלי צחקו עליי. כאילו, את הולכת להשקיע בפסיכולוגיה בשביל הוראה, וכן, זה היה הקטע שלי. ואני שמחה על זה, האמת.
ומשם?
משם התחלתי, הייתי בשירות לאומי. ואז באותו מקום שהייתי שירות לאומי, ביקשתי להיות מורה. הייתה שנה מאוד קשה. זה היה מקום מדהים, מקום מהמם, עם חבר'ה מאוד מאוד איכותיים מצד אחד, ומאתגרים מצד שני. והמנהל שם לימד אותי דברים, הוא היה מנהל אגדי. הוא לימד אותי באמת המון 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 דברים. אחרי זה, אתה יודע, התחתנתי, נולדו ילדים, עברתי יותר קרוב, כל פעם התגלגלתי, אבל היה לי מין כלל כזה, שאני נמצאת בבית ספר רק 4 שנים. כל 4 שנים אני מתחדשת. זה היה בשבילי כדי לחדש את עצמי, שלא אני אכנס לתוך שבלונה ואני אהיה אותה מורה ועם אותם שיעורים, וגם פשוט אני מאוד אוהבת להתחדש.
זה כמו קדנציה של ראש ממשלה.
לגמרי, הלוואי וזה היה קורה, כן? אבל זה כבר נושא אחר. אבל אני מאוד מאמינה בלהתחדש, אני מאמינה בלחשוב כל הזמן מה אפשר אחרת, מה אפשר יותר. אני לא מאמינה בלהישאר במקום.
והעולם הזה של הנחיית ההורים נולד במקביל לזמן ההוראה שלך.
לגמרי, הכל היה במקביל. מילדונת, התחתנתי בגיל 21, מילדונת שישר גם ילדה ילדים, ופתאום הבינה שהעולם הזה הוא לא פשוט, הוא מהמם, אבל הוא לא פשוט. הלכתי בהתחלה לסתם לאיזה חוג כזה, חוג בית של חברות, ומישהי העבירה, והיה לי מאוד נחמד ונעים ללמוד על הורות. במקביל כל הזמן למדתי על הוראה, והייתי מורה, וככה גם הייתי נחשבת מורה טובה, והיה לי מאוד מאוד נעים בכיתה. ואז כשהבן שלי האישי, השני, הגיע לגיל ההתבגרות, שזה היה מאוד מוקדם, זה היה בגיל 10, פשוט הרגשתי שמישהו ככה לקח מתחת לרגליים שלי את השטיח, ונפלתי בבום, וזהו, והבנתי שהעולם השתנה, והיה לי מאוד מאוד קשה, ופשוט חזרתי ללמוד הנחיית הורים עוד פעם בתור מנחה.
והיציאה הזאת לעולם נוסף, הייתה בשביל לפתוח פתח כדי לברוח מבית הספר, מההוראה?
לא. זה היה הכל, הכל היום נראה לי אותו דבר, זה נראה לי בדיוק אותו דבר, כאילו אם אני נכנסת לכיתה, אני צריכה להיות אימא מדהימה, אני צריכה להיות מורה מדהימה, אני צריכה להיות אימא שטועה ויודעת איך לטעות ומה לעשות עם זה, ואני צריכה להיות מורה שטועה ויודעת מה לעשות עם זה, זה בדיוק אותו דבר בסוף.
וההליכה הזאת ללימודים גם נובעת מזה שהיית בצוות שאפשר לך את זה.
כן, גם הצוות אפשר לי, גם המנהלים כל הזמן דחפו אותי והאמינו בי ואפשרו לי ו... לא יודעת, זכיתי, כאילו...
כי כשאת התפתחת באופן אישי, אז זה חזר אחר כך גם לתוך בית ספר.
לגמרי, לגמרי. כל הזמן הבאתי את זה לבית הספר, העברתי סדנאות שלמדתי בחוץ, העברתי בבית ספר. צוות המורים, הייתי מעבירה להם את כל מה שאני לומדת. זאת אומרת, כל הזמן זה היה משהו כזה, לימדתי את ההורים את מה שלמדתי, את התלמידים את מה שלמדתי. כאילו זה הפך להיות כזה, מין, אני מלמדת, אני לומדת, אני לומדת מכם, אתם מלמדים אותי. זה העולם. העולם זה אנשים, זה כבר לא מורים ותלמידים. זה אנחנו הולכים לפגוש מישהו שאנחנו נהיה משמעותיים עבורו, והוא יהיה משמעותי עבורנו. זה ממש הסתכלות שבעיניי צריכה להיות הסתכלות של כולם.
ולא היה חשש מצד המנהלים שאת פותחת פתח לכיוון אחר, ואת תערערי את היסודות המבוססים של מה שקורה בתוך בית ספר?
וואי, זו שאלה מעולה. אין לי מושג, יכול להיות שהם חששו, אבל כשאתה בא בטוב, אז למה שזה יקרה?
ובמקביל לזה שאת לומדת ואת רואה דברים מבחוץ, את מכניסה אותן מתוך המערכת, יש דברים שמפריעים לך גם במערכת החינוך?
וואי וואי. כן, לגמרי. קודם כל, אני זוכרת שהייתה ישיבת מורים, שממש לא יכולתי יותר, ופשוט צעקתי באמצע הישיבה, קמתי. לא צעקתי, כי אני לא בן אדם שצועק, אבל ככה מדם ליבי. אמרתי להם שלא יכול להיות שאנחנו מדברים ככה, לא על התלמידים ולא על הורים שלהם. זה משהו שעד היום ממש ממש קשה לי. אני חושבת שבתור מורים, ובגלל שאני גם מאוד עובדת עם הקטע הזה של איך לעבוד עם הורים בצורה נכונה, אנחנו חייבים לבוא מעמדה מאוד מאוד מכבדת. מה זאת אומרת? אנחנו השליחים של ההורים. אני לא מורה כי אני מורה טובה. אני מורה כי ההורים רוצים שלילדים שלהם תהיה מורה טובה. ואני צריכה כל הזמן לזכור את זה, כי בסוף הילד הזה חוזר הביתה להורים שלו, והוא חייב שאני אכבד אותם. אם אני לא אכבד אותם, מי אני? אני שליחה גרועה. ולכן כשאומרים, טוב, הילד הזה הוא ככה, כי ההורים שלו לא משקיעים בו, כי הם עובדים קשה, כי הם לא מספיק פתוחים אליו, אני לא יכולה, האוזניים שלי להיות אדומות. איך אפשר להגיד דבר כזה כשההורים נתנו לנו את הילד שלהם? אנחנו לא יכולים לבוא ממקום כזה. זה מראש אנחנו מכשילים את העבודה שלנו ואת הילד ואת ההורים.
מפה אני יכול להסיק שאת רואה בנו הורים שניים?
לגמרי. אבל רק שניים, לא ראשונים. זאת אומרת, יכול להיות, אני זוכרת שדיברתי עם איזשהו מנהל שהוא מדהים, אני באמת מעריכה אותו מאוד מאוד, אני לא עובדת איתו, אבל אני ככה ביחסי דיבור איתו, והוא אמר לי פעם שהוא עבד עם איזה ילד, והוא ככה נהיה אבא שלו. אמרתי לו, ממש לא. אתה לא אבא שלו, גם אם אתה משמעותי עבורו, וגם אם אתה מדהים. אבא שלו זה אבא שלו עם כל המגרעות. וכשהוא יהיה בן 70, אולי הוא יזכור שהיה לו מנהל טוב. אבל הוא תמיד יחפש את אבא שלו, הוא לא יחפש אותך. אנחנו חייבים לזכור את זה, כי זה הבסיס של העבודה שלנו. אנחנו לא יכולים לבוא ממקום לא מכבד להורים שלהם, כי זה הזהות של הילדים שלנו. הם ההורים שלהם, הם בתוכם והם רוצים אותם, והם תמיד יחפשו אותם, גם אם זה הורים שכביכול אנחנו חושבים שהם לא טובים.
ואם הילד חושב, או אנחנו יודעים שיש סיטואציה לא בריאה בתוך הבית?
אין בעיה. אנחנו שם בשביל לתמוך, לעזור, לכוון, אבל זה לא משנה את זה שאנחנו צריכים לזכור שזה אבא שלו וזה אימא שלו. ואגב, גם אם אבא ואמא עשו דברים נוראים, הם צריכים לקבל על זה את הדין, ואנחנו יכולים לעזור לו ואפילו לדווח שזה התפקיד שלנו. אבל לזכור שאנחנו השניים.
נמשיך את הלימודים שלך. את למדת במכון שפר שהקימה יעל אליצור, והוא מבוסס על הגישה האדלרית, אבל עם טוויסט.
לגמרי.
כזה מין דואט כזה של אדלר עם היסוד של מחשבת היהדות.
ממש, גדרת את זה מדהים, נכון okay. בדיוק. בזמנו למדו 5 אנשים מהתלמיד של אדלר את התורה האדלריאנית, ואחת מהם הייתה בילה שפר. וכשהם הקימו את מכון אדלר ללימודים, אז בעצם מה שאני יודעת זה שבילה כן רצתה להכניס יותר את היהדות, כי היהדות מתאימה לזה כמו כפפה ליד, וגם אנחנו בסוף יהודים. אז מה יותר מתאים מלכבד את המקום הזה, למרות שבאמת הגישה היא מתאימה לכולם, זה לא משהו שהוא אם אתה דתי או לא דתי, או יהודי או לא יהודי, אבל היא המון בנויה על אמון, ועל הכרה בטוב של הילד, ועל הכרה בטוב של ההורות, של ההורים. זאת אומרת, יש שם מקום מאוד מאוד יפה ונקי. ובזמנו פשוט נוצר איזשהו ככה היפרדות, אבל זה לטובה, כי הם משפיעים והם משפיעים, ובסוף מה שמשנה לי זה ההורה שמגיע, כאילו כל השאר זה לא אכפת לי.
הגישה הזאת מבוססת בעיקר על החזרת הסמכות ההורית, ופחות העצמה של הילד במרכז שהוא האלוהים.
וואו, אמרת את זה ככה חד. אני רק אסביר, סמכות הורית נשמעת לנו היום קשה. מה שמדברים בשפר זה לא על סמכות מלשון להיות סמכותי, אלא פשוט הבנה פשוטה שההורה הוא המוביל של הבית, וברגע שההורים מבינים את זה ומבינים שהם פה לא סתם, הם לא בטעות ההורים של הילד הזה, הם מתאימים לו, הוא מתאים להם, הוא רוצה ללכת אחריהם כי זה טבעי. כאילו גם הברווזים הולכים אחרי אמא שלהם, הם לא הולכים אחרי איזה כלבה שהם ראו ברחוב. אז ברגע שמבינים את זה, זה מין הבנה כזאת פשוטה, שפשוט זה הסמכות, זה המקור, זה הבסיס, ומפה אתה יכול להעצים את מי שאתה רוצה, אבל זה כאילו, זה לא סותר, זה נשמע לנו או שאתה סמכותי, או שאתה בעד הילד. זה לא סותר.
את התפתחת בגישה הזאת והוספת הרבה משלך, עם הניסיון שצברת, ויש לך הרבה ממנו, אבל אנחנו בפודקאסט על חינוך. אז קצת דיברנו על זה, אבל זה לא חינוך של הורים, אלא אנחנו בחינוך של מורים. אז אני מניח שחלק נכבד ממי שמקשיב לנו, מבקש לדעת בכל זאת מה הקשר, על פי מה שאמרת עכשיו, בין מנחת הורים לפיתוח מקצועי של מורים.
כשאנחנו בתור הורים יודעים לעבוד עם המורה, כשאנחנו בתור מורים יודעים לעבוד נכון עם ההורים, וואו, אנחנו פשוט פותחים את הכל, פותחים את הדרך לילד, פותחים את הדרך למשפחה. הרבה פעמים הרי אנחנו מתלוננים אחד על השני, נכון? ההורים מתלוננים על המורים, המורים מתלוננים על ההורים. רק הבוקר שמעתי אמא שהתקשרה בדמעות לאחת המורות, והיא אמרה לה, בבקשה תתפסו חזק את הילד שלי. עכשיו, מאיפה זה בא? זה בא ממקום שהיא לא מצליחה לתפוס חזק את הילד שלה בבית, וגם בבית ספר כנראה זה לא עובד, הוא מראה דברים אחרים מה שההורים שלו רוצים. אז היא מבקשת עזרה מהמורים. עכשיו, אם המורים מאשימים כביכול את ההורים, כי אין מה לעשות, בסוף הוא תוצר של הבית שלו, או שהם אומרים, הם לא מחזיקים אותו טוב, הם לא יודעים לטפל בו. עכשיו, באמת, הרבה הורים לא יודעים להתמודד עם הילדים שלהם. וזה לא ממקום רע, כי באמת ביום-יום, הם לא צריכים להתמודד עם שיעורי בית. הם לא צריכים, זה לא התפקיד שלהם. הם צריכים לתת המון דברים שההורים נותנים. אבל ברגע שמורה ידע איך להתנהל עם ההורים, ידע איך לגייס אותם, ידע איך אפילו לשים לב לדקויות. מה קורה בשיחת טלפון כשאני מתקשרת להורה והוא מתאר לי את הילד שלו? איזה מילים אני שומע שפתאום צריכים להדליק לי, כאילו וואו, הוא לא יודע להתמודד, איזה כלי אני יכול לתת להורה הזה? אני רוצה לספר לך שאני, כשאני מתקשרת להורים, קורה שאני מתקשרת להורים, אתה יודע להגיד מה קורה עם הילד, אני מתקשרת להורה, ואני אומרת לו, תקשיב, אני ממש צריכה את עזרתך עם הילד שלך. עכשיו, פה הם מצפים שאני אגיד להם, תגיד, תעזרו לו בשיעורים, תעזרו לו בלימוד למבחנים, ממש לא. אני אומרת לו, אני צריכה את עזרתך, אני רוצה שתספר לי איך הילד הזה עוזר לך בבית. איזה תכונות מדהימות אתה ראית בילד הזה כשהוא היה ילד צעיר. עכשיו, תמיד בקטע הזה ההורים מתבלבלים, תמיד אני שמעת חיוך, והם מתחילים לדבר, והשיחה לא נגמרת. והיא אומרת לי, את יודעת מה? כשהוא היה צעיר, הוא עזר לי תמיד לשמור על האחים. כשהוא היה קטנצ'יק, הוא נורא רצה לעזור לי לקנות במקולת. עכשיו, כל דבר כזה, בתור מורה, אני פתאום רואה אחרת את הילד. הילד הזה שהפריע לי בשיעור, הילד הזה שהרס לי את השיעור, או שדיבר לא יפה, אני פתאום רואה שיש בו תכונה של עזרה, שמאוד אכפת לו מההורים שלו, שהוא אכפת לו ממישהו. בסדר? אני בתור מורה מקבלת עליו הסתכלות שנייה, והוא מקבל את ההזדמנות השנייה. ואז, בנוסף, מה עשיתי בתור מנחת הורים? אוקיי, יש פה גם טריק. פתאום גרמתי לאימא הזאת, שהיא כל הזמן מקבלת כנראה שיחות לא נעימות ממורים, פתאום היא אומרת, את יודעת מה? אני נזכרתי שהוא ילד טוב. וזה נותן כוח לי כמורה, וכוח לה כאימא, גם גייסתי אותה לעבודה איתי, גם אני יכולה לעבוד איתו, קיבלתי כוחות, וזהו, והילד הוא המרוויח בסוף.
אפשר להקיש מהמודלים האלה של יחסי הורים-ילדים לשטח של מורים-ילדים, למשל על מריבות, על אחריות, אמון, עונש, פרס?
מאוד, מאוד. זה ממש... אני רואה את זה כמעט שזה אותו דבר. חוץ מזה שאנחנו ההורים השניים והשליחים ומה שאמרנו, בסופו של דבר, ילד זה ילד. הוא בן אדם. הוא, מה הוא מחפש? מה שאנחנו מחפשים, אהבה. מה אנחנו מחפשים? שמישהו יראה אותנו, יאהב אותנו, יהיה אכפת לו מאיתנו. הרי אני עומדת מול מתבגרים, מול ילדים, לא משנה באיזה גיל, ואני הרבה פעמים בסיטואציות מאוד דומות מול תלמידים. זאת אומרת, עכשיו ילד שלי התחצף אליי. ישר עולה לי החום, אני מתעצבנת, אני מרגישה שמה זה צריך להיות, איך הוא מדבר על אמא שלו? מה קורה לי בכיתה? אותו דבר. שבירת סמכות, אני קוראת לזה במינים אחרות, אבל זה אותו בן אדם מול ילד שעושה את אותה התנהגות. אז את אותם דברים שאני עושה כאימא, את אותם כלים של קודם כל לנשום, לזכור שהוא לא נגדי, לזכור שבסך הכל הוא מחפש אהבה. ילד שצועק עליי בבית, או ילד שצועק עליי בכיתה, הוא ילד שמחפש אהבה. נקודה. אין פה, זה לא איזה נוסחאות גדולות. זה אנשים שמחפשים אחד את השני. כשאנחנו באים מהמקום החיובי, הטוב, המלא אהבה, זה מקרין, זה מקרין ברמות שאי אפשר אפילו להבין. אני חייבת לסייג שכל אחד זה תלוי באופי שלו. אין פה איזה נוסחת קסם, מיכל אמרה להיות מלא אהבה. אם לא מתאים לך להיות מלא אהבה, תמצא איזה בן אדם אתה, ותביא את זה. התלמידים הם מעריכים אמת. הם רואים מישהו שאוהב לחייך, יופי. הם רואים מישהו שהוא מאוד רציני והוא מאוד אוהב את העמל של הלמידה, הם מעריכים את זה. הם רואים מישהו אחר שהוא ככה נורא מופנם וסגור, הם מעריכים את זה. כל זמן שהוא אמיתי ומחובר לזה, ושהוא מעריך אותם. אוקיי? זה ממש כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זה זה. אתה מקרין משהו, את האמת שלך, האמת שלך נפגשת באמת שלהם. אם מעניין אותך האמת שלהם, הכל ייפתח. אם לא מעניין אותך, יכול להיות שיהיה לך יותר קשה.
שוחחנו עלייך, ועכשיו תמונת מצב של המציאות בחינוך בעינייך.
תמונת מצב.
אמרת פעם שמערכת החינוך שמה מקלות בגלגלים של המורים עם הדרישות מהם. ככה הרגשת?
וואו, אני לא חושבת שזה ממקום רע, אוקיי? אני מצטערת שאני אהיה ככה ורודה קצת לכמה דקות. אני חושבת שבאמת במערכת החינוך יש אנשים נפלאים שהמטרה שלהם היא טובה. לפעמים הם שוכחים את זה, ולפעמים הם פשוט הרבה זמן לא בשטח. ויש גם דרישות שהן קצת מקשות עלינו את העבודה. למשל, אם אני כמורה צריכה למלא מלא תפסים, אז לפעמים אני פשוט אסנה את ההוראה אחרי תקופה של תפסים, אבל לא בגלל שאני שונא את ההוראה, אלא בגלל שאני שונא את הבירוקרטיה. אם למשל יש מנהלים שמחייבים מורים להתקשר לכל ההורים של הילדים שמפריעים, זה מאוד נוגד את ההסתכלות החינוכית שלי, כי אם אני רוצה לעבוד מול הילד, אני לא רוצה עכשיו כל הזמן לאיים עליו בהורים שלו, אני לא רוצה להחליש את ההורים, לרוב ההורים מתמודדים עם אותו ילד בבית, זה לא הפתעה. יש הורים שבבית הילד מושלם, ובבית ספר הוא עושה בלגן, יש. לא יודעת מספרים, אבל לרוב זה לשני הכיוונים, לכן לא בא לי להחליש אותם. אבל אני יכולה להגיד לך שמורים יצירתיים, שזוכרים מה המטרה ומאיפה הם באים ומי הם ואת כל מה שדיברנו עליו, יכולים למצוא דרך. זאת אומרת, כשהיה לי מנהל שחייב אותי להתקשר לכל התלמידים שהפריעו, אז התקשרתי ועשיתי את השיחה שסיפרתי לך. אז אני עשיתי את שלי, אבל עשיתי את זה בצורה שמתאימה לי. יש קושי, ההוראה זה לא איזה משהו שאתה יכול להגיד, בואו אחריי, תמיד יהיה לכם כיף ונחמד ומשמעותי. לא. אבל כשאתה עובד בכלים מסוימים, ככה עושה תהליך עם עצמך ותהליך עם הכיתה, זה כן. אבל כי זה תלוי למה באת להוראה, וזה תלוי אם אתה מצליח לזכור את זה, והלוואי והבירוקרטיה וכל המקלות האלה לא ישכיחו לכל המורים, למה הם באו. אם אני יכולה פה לפנות עכשיו לכל המפקחים והמנהלים, אני בתור מורה בשטח, אני רוצה לראות אתכם בשטח. תבואו, תלמדו שיעור, אני אבוא בשמחה ללמוד מכם, ובלי ביקורת, אני אבוא לראות מה אתם עושים, אני בטוחה שאתם טובים במה שאתם עושים, תראו לי, תלמדו אותי. ואני שוב, אני קצת ארגיע את הרוחות. הרבה פעמים אנחנו רואים שכולם נגד המורים, הורים, מורים, משרדים, תקשורת. בסוף כולנו רוצים את אותו דבר. אז קודם כל, כמובן שאין מה לריב, ואני אגיד לך יותר מזה. אין לי אחריות על כולם. ואני גם לא יכולה להיכנס לזה, אני רואה את כל השיח הזה של הורים, נגד מורים, מורים, נגד הורים. המשרדים האלה, חבר'ה, תוציאו אותנו מהשיח הזה. אני לא אכנס אליו גם, כי בסוף מה שחשוב לי זה התלמיד שלי. וגם אם הוא שמע משהו אתמול בחדשות נגד מורים, זה לא אומר שאני לא יכולה להפוך לו את החוויה לטובה בשיעור. ואם הוא שמע משהו נגד משהו, אז כן, אני אהיה שם למחרת, ואני אעזור לו להתמודד עם זה, או שאני גם לא אעזור לו, זה גם בחירה שלו בסוף, שזה משהו שאנחנו חייבים לזכור אותו. יכולים להיות לו המורים הכי נפלאים, ההורים הכי נפלאים, הוא יכול לשמוע רק תוכניות חינוכיות בטלוויזיה, רק מוזיקה חינוכית, והוא יבחר אחרת. זה לא מוריד מאיתנו את האחריות.
הצגנו את הבעיות במערכת ההוראה, ועכשיו הגענו לשלב של הפתרונות, או ערכת כלי עבודה שלך למורה שהייתי רוצה להיות. את זה נעשה בפודקאסט הבא שלנו איתך. אז תודה בינתיים, ואתם, אל תישארו עם נושאים פתוחים, הצטרפו לפרק הבא שלנו.
כל הפסגה, רעיונות קטנים, עם רעיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.